היי, שלום לכם. רן בן אלי מתחנת ירח. אני שמח ששבתם אליי. זהו הפרק ה-61 של הפודקאסט, והנושא שלנו להפעם הוא שאלת העומק של הפחד בתוכנו. הנושא הזה מדובר בעקבות עברות שנתבקשתי לתת מהפרק הקודם של הפודקאסט, וזו שאלה גם שחוזרת על עצמה מדי פעם, כששואלים אותי מה הכוונה שלי כשאני אומר שהפחד נמצא מתחת לכל פעולה שאנחנו עושים, וגם למה אנחנו לא מזהים אותו, את הפחד. לפני שאנחנו מתחילים, אני שמח ורוצה לשתף אתכם שלתחנת ירח יש אתר אינטרנט חדש, שיש בו כמובן את האפשרות להזין לפודקאסט, וכעת נוספה בו גם חנות אינטרנטית. שאלו אותי כבר כמה פעמים על הכרזות והאיורים שאני מפרסם לכל פרק, אז לכל מי ששאל, זה אני שמאייר את הכרזות בעצמי, וכעת בעקבות הבקשות שלכם יש לכם גם אפשרות לרכוש לעצמכם פוסטר או כרזה מהמגוון של העבודות שלי שקיים באתר, ושילך ויגדל עם הזמן. אז אתם כמובן מוזמנים להיכנס בשמחה לאתר של תחנת ירח, באותה כתובת, moonstation.coil. מי שרוצה לראות את העבודות שלי מעבר למה שאני מפרסם באתר, יכול להיכנס בשמחה לאינסטגרם של תחנת ירח, מתועדת בו תקופה ארוכה מאוד של 8 שנים, שבהם ניסיתי לברר עם עצמי וגם עם הקהל, האם אפשר לבטא מודעות עצמית וריפוי ללא מילים, רק דרך תמונות מעובדות שמבהירות מצבים תודעתיים. זהו, לא אלאה אתכם, נחזור לנושא שלנו, עומקו של הפחד בתוכי. בפרק השישי של הפודקאסט דיברתי על הפחד בהרחבה, אבל זה היה בתחילת הדרך של הפודקאסט הזה, ומאז גם אני וגם אתם עברנו דרך ארוכה יחד. הפרק הנוכחי הוא פיתוח והרחבה של הפרק השישי, אז מומלץ להזין לו למי שלא עשה את זה עדיין. בכל מקרה, שאלתם אותי למה אני מתכוון כשאני אומר שהפחד נמצא מתחת לכל פעולה שאנחנו עושים, אז אני עונה לזה, שאם תתבוננו בחיים שלכם בכנות, תראו שאחד המצבים התודעתיים הכי נפוצים בתודעה שלכם הוא מצב של תסכול מהרגשת חוסר ודאות, שזה נושא שמטריד רבים וכנראה תופס רוחב פס גדול של מוטרדות במחשבות וגם בתחושות שלכם. דיברתי כאן המון בפודקאסט על אי הוודאות ולמה היא דווקא חיובית, ואיך היא מצביעה על המצאותן של הרבה אפשרויות פתוחות, שמתוכן אפשר לבחור, וזו ההגדרה של חופש בחירה, ודווקא הקבלה של אי הוודאות בתוכנו כמצב הווייתי שלא מפחיד, מעודדת פתיחות ואמון כלפי מה שיבוא וכלפי מה שיגיע, בלי לקבוע מראש חוקים והגדרות שרק מקבעים את התפיסה שלנו. אם אתם מוכנים לחיות באמון כלפי מה שיגיע, אז אפשר להוסיף שהכל צפוי והרשות נתונה. הכל צפוי אומר שאתם אלו שהצפתם את האפשרויות הללו מראש, אבל עדיין ניתנת לכם הרשות לבחור את הנתיב שרצוי לכם מבין האפשרויות הללו שאתם בחרתם. אדם שעוסק במודעות מתייחס אל האירוע כמשימה ולא אל המשימה כאירוע, ולכן הוא או היא נותנים אולי פחות משקל לדרגת הקושי או המכשול, אלא נותנים יותר משמעות למשימה או לביצוע של המשימה על מנת להתפתח. ויחד עם זאת, תמיד אתם יכולים לבקש שכל מה שיגיע יבוא בביטחון, בבריאות ובאהבה. חוסר ההסכמה לקבל את העובדה הפשוטה שאנחנו לא יודעים, ושיש גם הרבה שטחים אפורים ולא ברורים, נוטה לקבע אנשים בתפיסות שהרבה פעמים מובילות לחוסר פתיחות, לחוסר תקווה ואולי להרגשת תקיעות. ואלו שמתקשים לקבל את אי הוודאות כעובדה, אולי מתעוררים בבוקר עם חשש בלב מפני מה שעומד להתרחש או עלול להתרחש, וזה הבסיס הכי חזק לחרדה ולאי וודאות, שהיא למעשה הפחד מפני האפשרויות שעלולות להגיע או להתממש, וזה מפחיד. ואז לעתים האדם הפוחד גם נוקט פעולות על מנת למנוע את המצב התיאורטי והדמיוני שהוא פוחד מפניו, וכל הסיבוב הזה מתרחש בדמיון שלו, ורק מגביר את הספק ואת חוסר הביטחון. בנקודה הזאת אני מקווה שאנחנו מבינים שמתחת לאי-הוודאות נמצא פחד. עוד לא הגדרנו אותו, אבל זו הכותרת של המצב הזה, ואם תבחנו לרגע את החיים שלכם בכנות, תראו שרוב מה שמטריד אתכם נובע מאי-וודאות. ולכן, ברוב הפעולות שאתם עושים, יימצא הפחד מושרש מתחתם. חלק השני של השאלה ששאלתם, היה למה אנחנו לא מזהים את הפחד שנמצא מתחת לפעולות שאנחנו עושים. התשובה לזה היא שעצם ההכרה שיש פחד בתוכי מפעילה את הפחד. כי אם אני מכיר בזה שאני מפחד מוודאות, אני מבין וער לזה שאני מפחד לחיות את החיים במלואם. כי לחיות את החיים באופן מלא זה לחיות אפשרויות פתוחות שהן לא עונות בהכרח על צורך הוודאות, וזה גם הקסם בתוכן. כשאנשים יוצאים למסע או לטיול ארוך, כמו החבר'ה המתבגרים אחרי הצבא, הם מתמסרים לחוויה, ודווקא הזרימה שיש להם והתנועה וחוסר הידיעה שלך איפה תהיה מחר ומה תעשה, זו כבר הגדרה של חופש. כי החופש האמיתי אומר שכל האפשרויות פתוחות, ואני פתוח להתנסות בהם, על פי מה שיבוא ועל פי התחושה שלי מחר, שאינני יודע מה היא תהיה היום. הגישה הזו לא מעידה רק על רצון להיות חופשי, אלא על זה שהתגברת על הפחד מפני חוסר ודאות לעת זו, ולכן אתה חופשי. עוד לא עשית כלום, עוד לא עלית למטוס, עוד לא נחתת במדינה אחרת, אבל אתה כבר חופשי ברעיון. אתה חופשי בתפיסה ובתודעה שלך, כי אתה מבין את הפוטנציאל של האפשרויות, ואתה לא מפחד מהם כרגע. אם נוסעים 4 ימים ללונדון, אפשר לתכנן כל רגע ולהמיס המון אירועים מתוכננים, שלא מאפשרים ספונטניות, אלתור ושינויים. וכשנוסעים לחודשיים או יותר, מתישהו בדרך רבים מתמסרים לחוויה הספונטנית של החופש, כי הרבה פעמים זו הייתה המטרה של הנסיעה, להשתחרר ולזרום. תפיתו בעצמכם ותשאלו את עצמכם, האם אתם מגדירים את עצמכם כאותנטיים וישרים עם עצמכם? האם אתם ערים לעוצמות ולחולשות שלכם? ואם אתם פתוחים לאפשרויות שיבואו? או שאתם מקבים את עצמכם רק על מה שאתם תופסים כוודאי? אם התשובה היא שאתם מבקשים רק את הוודאי, אז יום אחד אתם עלולים לגלות שאתם מקובעים באותו לופ ולא מצליחים להשתחרר ממנו, כי התפיסה שלכם מסרבת להכיר בצורך לחוות מצבים שהם מחוץ לגבולות שקבעתם לעצמכם, כשהבנתם שאתם מפחדים, ולא היה לכם פתרון לפחד. אלו אותם מצבים שנדרשת בהם תעוזה, מעוף, ושיש בהם אמון בדרך, ובעיקר הכרה בכך שבעצם אתם יודעים שאתם לא יודעים. ואם אתם לא יודעים, אז איך אתם יכולים לטעון לוודאות מלאה? האמת אומרת שלא ידעתם מעולם על האפשרויות שלכם, כי התוכנית של החיים שלכם מוסתרת מפניכם. היא מוסתרת כי הפחד ממה שעלול לקרות לכם, או מאפשרויות קשות, נמצא מתחת לדברים, ואולי אתם מסרבים להתמודד עם הפחד הזה, ולכן אתם נמנעים מאותם מקומות שבהם הוא עלול לגלות את עוצמתו ולהתגשם. וכך אתם נמנעים לחוות את החיים כמו שרציתם. כמו תמיד, אני לא בהכרח מבין או יודע משהו על החיים הללו, ואני מביא לכאן רעיונות ומחשבות בלבד, ואלו לא אורים ותומים, ולכן זה לא טוב וזה לא רע, לא גבוה או נמוך, הוא מומלץ להישאר פתוחים. תשאלו את עצמכם האם חשוב לכם להיות אותנטיים, ולא רק אותנטיים, אלא חיים את האמת שלכם, ולא מסתירים או עסוקים כל הזמן במשחקי חברה והשוואות של חשיבות עצמית. האם אתם מכירים את האופי האמיתי שלכם, את העוצמות, את החולשות, והאם אתם או כולם מסביבכם מסתתרים מאחורי מסכה? האדם בונה את המחסומים שלו במו ידיו, והוא גם מצמצם את הדרך שלו, ככל שההתנסות שלו בחיים גוברת, והוא צובר יותר חוויות, כי הפחד מרים ראש. ככל שאדם חי ומתנשא, יש לפחד יותר אפשרויות לבטא את עצמו, כי מצטברים יותר ויותר מצבים שדורשים עימות חזיתי עם הפחד, ורבים עושים הכל על מנת להימנע מזה, וכך הם מצמצמים עוד ועוד את עצמם, רק לגבולות מוכרים, וכך היכולת להתמודד עם הפחד יורדת, ככל שהאדם מגלה שלאורך הזמן יש רק יותר מצבים מאיימים בחייו. שימו לב איך הפחד מנהל, קובע, מעכב שינוי ויוצר קשיים וחסימות, ולעיתים הדרך היחידה להתמודד איתם היא לשים מסכה. מסכה היא דימוי להתנהגות מאולצת שנמצאת בשימוש יומיומי, כאשר אתם ניצבים בפני סיטואציה שבה אתם מפחדים, למשל, שיראו את החולשות שלכם ותעמדו בפני פגיעות. אם הייתם הולכים מחר לרעיון עבודה שאתם ממש רוצים וצריכים, האם הייתם מגיעים לרעיון הזה כפי שאתם באמת ומעידים על החולשות והעוצמות שלכם בכנות? או שהייתם חופשים מסכה והתנהגות מאולצת ומספרים לצד שמרעיין אתכם את מה שהוא רוצה או רוצה לשמוע? רבים אולי יגידו שאם הם יבואו כפי שהם ולא יסתירו את החולשות שלהם ולא ישמיעו לצד השני את מה שהוא רוצה לשמוע, אז אולי הם לא יקבלו אותם לעבודה הזו. ואני עונה לזה, אתם לא מסתירים את החולשות שלכם מהמעסיק העתידי שלכם, אלא מעצמכם. ועצם נוכחות המסכה ביניכם מסתירה את הפחד שלכם שיגלו מי אתם באמת, ואז אולי לא ירצו אתכם. וזו הסיבה שאתם לא אותנטיים, ואולי מכורים למשחק הזה של התנהגות מאולצת. אבל, כנראה, אולי, שרבים אולי יגידו שזו עבודה וזה חשוב, כי זו הפרנסה שלכם, אז בואו נדבר שנייה על הזוגיות. בואו נניח שאת או אתה יוצאים לדייט עם בחור או בחורה שנראים לכאורה כפי שרציתם. אתם צמאים לזוגיות וכבר שבעים מהרגשת הלבדות וחסרונה של התשוקה בחיים שלכם. אתם לא יודעים כלום עליו או עליה, אבל היו לכם כמה שיחות טובות בטלפון ובוואטסאפ, ובגלל שלא היה ביניכם מבט עיניים ישיר, לא נפגשתם עדיין עם המבוכה, ואולי גם עם חוסר הביטחון, ולכן כנראה שיכולתם להתבטא ביתר חופשיות. אבל החיים האמיתיים זה חיכוך רגשי, וקבעתם להיפגש לפגישה הראשונה. מה תספרו לצד השני ועד כמה? האם תהיו כנים באופן מלא, או שזה כמו ברעיון העבודה, ולכן תשימו מסכה ותסתירו רגשות ותחושות, רק כי זו פגישה ראשונה? תשאלו את עצמכם, האם המטרה בפגישה הראשונה היא להיפגש עם הכנות, או שהמטרה היא רק לחצות את המפגש הראשון בהצלחה, ורק אז לכן מדברים על הדברים שמרגישים נוח לגביהם. זה ברור שהחברה בעולם שלנו היום מעודדת אותנו להסתיר דברים, כי רבים חושבים שהתנהגות מאולצת מוכרת טוב יותר, וזה לא משנה בכלל מי אתה, אלא מה אתה אומר ואיך אתה מציג את הדברים, כי בסוף הכל זה שיווק ומוצר. גם אתם, גם הרגשות שלכם. התשובה שלי לזה אומרת שאני באמת מאמין שאם היו שואלים אנשים מה הכי חשוב להם בזוגיות העתידית שלהם, אז רבים היו אומרים כנות, הדדיות, אהבה, אחריות, פתיחות. ולמרות שזו הבקשה של רבים, הם לא מתנהגים ככה, כי הם רגילים לשים מסכה שזה כמו קוד שגם הצד השני קולט, גם הצד השני מבין ויודע, ואז גם הוא או היא שמים מסכה מצידם, והדו שיח הזה מתקיים מאחורי הצגה המאולצת, שהרבה פעמים יש בה איזושהי תחושת החמצה, כשמאשימים את הצד השני שהמפגש לא בדיוק היה מעניין או מפרה. ולכן, כל הערכים שציינתי לא יכולים להתקיים כששמים מסכה ומסתכלים על הצד השני כמו מוצר. רבים נתקלים בבעיה הזו כאשר הם מגיעים אל האינטימיות האמיתית, שכל המהות שלה זה להוריד את המסכות ולהביט בלב. אנשים שמים מסכה כי הם מפחדים להיפגע. וכמו שאמרתי קודם, התפיסה של רבים אומרת שההורדה של ההגנות רק תעצים את הפגיעות, ולכן רבים בוחרים לחיות מאחורי חומות הפגיעות, ומתפלאים שהם מתקשים לבנות קשר כנה ופתוח. תשאלו את עצמכם, איך בדיוק אפשר לקיים קשר פתוח כשהתקשורת היא מבעד לחומה והפחד מהפגיעות מנהל את היחסים? המציאות מראה שלעיתים נפגעים ממה שבאמת נאמר, ולעיתים נפגעים ממה שנדמה לנו שנאמר, או ממה שהצד השני עומד להגיד לנו, אבל אנחנו כבר יודעים מה הייתה הכוונה שלו או שלה, כבר היינו בסיפור הזה אינסוף פעמים, ולכן רבים נפגעים עוד לפני שמשהו נאמר, כי משחקי האשליה והנדמה לי מתעתעים לפעמים יותר מהמציאות. זה רק מוכיח שהפגיעות קיימת כל הזמן, בלי קשר לדברים שנאמרים, שהם רק טריגר שמפעיל את הפחד מפגיעות. אז למי ששאלה אותי איך אפשר להיות ולחיות בקשר שבו לא יפגע, אהיה בראש סדר העדיפות של הצד השני, ואחווה רק ביטחון ויציבות, אני עונה לך, לטעמי אי אפשר, אלא אם תפטרי את הפחד מפני הפגיעות וחוסר הוודאות, ואז תתייחסי לצד השני, כפי שהוא באמת, בן אנוש שיש לו צרכים, רצונות ומקצבים מעצמו. לעתים יכולים להיות לו מצבי רוח, או שהתודעה שלו מפוזרת, ואת לא תהיה כל הזמן בראש סדר העדיפות העליון שלו, אלא הוא עצמו, כי לשם כך הוא בא לעולם הזה, למענו ולשם ההתפתחות שלו. אם את תהיה כל הזמן בסדר העדיפות העליון שלו, זה אומר שהוא מפחד לאכזב אותך ולפגוע בך, וזו הפכה להיות המטרה של החיים שלו. ולכן, הוא עצמו לא חי, אלא מת שמשרת אותך, כי להזכירך, זוגיות היא מפגש של שני אינדיבידואלים שמממשים את עצמם ונפגשים על מטרות משותפות. במחשבה שנייה ולא צינית בכלל, יש אפשרות לחיות ללא פגיעות בכלל, אבל זה אומר שצריך להרוג את הרגש, ואת יכולה להביט מסביבך, ותוכלי לראות הרבה דוגמאות כאלה למערכות יחסים יציבות ועם ביטחון, ואין בהם בכלל פגיעות, כי הרגש מת בזמן. אז אם את רוצה מתכון לחיי זוגיות מלאים, התשובה שלי לזה היא, תסכימי להיפגע. זה לא שאני מאחל לך חלילה שתיפגעי, אלא אומר לך את זה בשביל שתוכלי לבטל את ההשפעה של הפחד מפגיעות שיש לך, שהוא גרוע ועמוק יותר. ההסכמה להיפגע מכירה ברגש, וההכרה ברגש יכולה לעזור לבטל את ההשפעה של הפחד ממנו, וככה היא מחלישה את הפחד, וזו המטרה. אחרת, הרבה פעמים דווקא הזהירות לא לפגוע, מצמצמת את השיח וקם את החוויה, ודווקא לעתים ההסכמה להיפגע מכירה בכך שאני בוחר להיפגע ממה שנאמר או ממה שנדמה לי שנאמר, וזו הבחירה שלי לשנות את ההתייחסות שלי, ואני תמיד יכול לשנות אותה כשאני מכיר בכך שבאופן כללי בתוך הקשר יש אהבה ויש אחריות והדדיות וחברות, ולעתים יש מאמורות ופגיעות שלא צריכות ולא אמורות לערער את היסודות של הזוגיות, כי המטרה היא בסופו של דבר להיות ולחיות יחד. כל מה שהסברתי עד עכשיו מנסה לבטא את העומק של הפחד ותפקיד המסכה בחיי בני אדם, כשבסוף המסכה היא מחסום שמתורגם להתנהגות כפויה וחיצונית ומאולצת, שהיא הצגה על מנת לא להתמודד עם הפחד שמושרש בפנים, וצריך להבין שמבחינת מודעות והתפתחות, חייבת לבוא מתישהו בחיים שלכם מתמודדות עם המסכה הזו, כי היא תובעת מחיר ומצמצמת לכם את האפשרויות, ואולי מקבעת אתכם על דרך שנוטה לחזור על עצמה ולבסס את הספק וגם את התסכול. בפרק השישי של הפודקאסט דיברתי על כך שההגדרה של פחד היא פער, חידה ודין. כי הפער יוצר חידה והחידה גוזרת דין. הפער נוצר מהמרחק בין החוויה הראשונית שבה נולד הפחד לבין ההווה. ולכן, כל אירוע בחיים שלכם שמתרחש בהווה, מקיש על החוויה הראשונית שבה נולד הפחד, וזה הפער. רבים משליחים את זה על חוויית הילדות המוקדמת שלהם, וזה הרבה פעמים נכון. בהבנתי שלי, הנשמה היא נצחית, והפחד הוא הרבה יותר קדום ממה שנדמה לכם, אבל נשים את זה כרגע בצד, ורק אני אומר שהנשמה רוצה לפתור את הפער שבין החוויה הראשונית, שבה נולד הפחד, לבין ההווה. אבל בגלל שהפחד, כמו שהסכמנו, כך אני מקווה, מוסתר על ידי מסכות ומגננות וחומות והתנהגות מאולצת, אז אי אפשר להתחקות אחרי הסיבה לפער, וכך נולדת חידה, שהיא רק מעמיקה עוד יותר את הבלבול ואת חוסר ההבנה, כי אי אפשר להתחקות אחרי הסיבה. הפתרון, בצער רב, הוא דין, שבמילים אחרות אומר שאם אנחנו לא מצליחים להבין את מקור הפחד ולפתור את החידה, אז הדין הוא שאנחנו נקים עוד מגננות ועוד מסכות ועוד התנהגות מאולצת, שיוצרת עוד ועוד נקודות של כאב לא פתור ומרחיקות את האדם מעצמו. אני לא נוהג לומר את זה בפודקאסט, אבל רק כתרגיל תודעתי, אני מאמין שעד הקטע הקודם אצל רבים התעוררה דרך ההקשבה איזושהי בהירות בנוגע לפחד, ובעיקר למסכה. אולי הרגשתם כאילו הייתה לכם איזושהי הבנה בהירה של איך זה עובד באמת, אבל אני מאמין שברגע שדיברתי על החידה והדין, פתאום התחילה להתרחק ממכם ההבנה הזו, ואולי אתם לא בטוחים במה שהבנתם קודם. אם אתם מרגישים ככה, אז תדעו שזה בדיוק מחיר הפעולה של המסכה. יש בהירות בתחושה, ואז פחד, ואז מופיעה המסכה. כמו רימון עשן בתרגיל צבאי. מיסוך ובלבול. וזה הזמן לשים קטע קצר של מוזיקה. Thank you. כל הדוגמאות והתרחישים שדיברתי עליהם עד עכשיו, נוגעים בחיי החומר, בחוסר האיזון של התודעה, ובהתמודדות היומיומית של בני האדם עם עצמם, כי זה מה שמטריד את הרוב. ורוב הפחדים שציינתי יכולים להיות מוגדרים תחת הכותרת פחדי גוף או פחד מפני איבוד שליטה. רבים מזהים בקלות הפחד שלהם מפני איבוד שליטה, כמו פחד מגובה, פחד מעומק, נפילה, פציעה או מחלה, ואלו פחדי גוף ברורים, אבל פחדי הגוף קשורים גם לכל מה שנוגע בהתקשרויות בין בני אדם או נשמות, וזה הפחד שמסתתר ומופיע גם בדוגמה על הפחד מפני פגיעות שהבאתי קודם, או חשש מאי ודאות. רבים פוחדים לעזב או להיפרד, אבל רבים גם פוחדים להיקשר, כי הם מפחדים מההשלכות של ההתקשרויות הרגשיות האלה, ואפשרויות האובדן והפגיעות שנלוות אליהם, ולכן לרבים קל יותר להתרחק מאשר להתקרב. כל הפחדים הללו מעסיקים את התודעה ביומיום, וגורמים לסבל ולתסכול רב, שאנשים לא ערים לפחד מהקשרות באופן ישיר, ולכן הם מודדים את עצמם בתוך מערכות היחסים שלהם, על פי המידה שהם רצויים או לא רצויים, מרגישים שייכות או לא מרגישים שייכות, או מודדים את רמת הסיכון שבפרידה אפשרית. הנוכחות של הפחד מפני אובדן שליטה או פחד גוף מעוררת ומעצימה חרדות, כי המיינד הוא אלוף בלתעתע את התודעה בדמיונות שווא גופניים, ולעתים הפחד מאובדן לא מושלך רק כלפי האחר, אלא כלפי עצמך, ואז נוצרת נפרדות פנימית, ומופיעים לפחות שתי קולות, שכל אחד מהם מדבר בשפה אחרת. כשהנפרדות הפנימית נוכחת, זה הגדרה של מצב חסר, שמזמין מהסביבה של האדם קולות רציונליים, שבדרך כלל דווקא תומכים במיינד של האדם, וזו בדיוק כוונתו של השכל בדרך לשלטון יחיד, כי מבחינתו המצב הרגשי המייסר שנוצר בעקבות הפחד, מעודד ומקדם את שלטונו ההגיוני היחידי, ולכן הוא תומך בו. לעתים המיינד ירחיב את הריחוק העצמי על ידי הסברים רציונליים, שלמה לא כדאי להיקשר לאחרים, וישתמש בפחד בתור מניע לריחוק, ויש מקרים שבהם זה יחשוף פחד עמוק יותר, שידוע כפחד לב או פחד להרגיש. יש מצבים בהם פחד לב מופיע במכה אחת כתוצאה מטראומה רגשית, שאדם ונשמתו לא יכולים ולא מצליחים להתמודד עם ההשלכות של האירוע, ולעתים פחד לב יכול להתרחש כנסיגה איטית, שבה אדם נסגר לאט לאט מבחינה רגשית, כאשר המיינד תומך כמובן, ומעודד את מותו של הרגש כחלק מהתהליך והרצון שלו לשלטון הגיוני ויחיד. כל התהליכים הללו קורים לעתים לאורך זמן ושנים, וניזונים ממקור הבעיה האמיתי, שהוא הנפרדות בתודעה, וחוסר התאום בין השכל והרגש, שאיזונם ופעולתם יחד הוא האתגר של בני האדם. לסדר את התודעה, ולתת לכל חלק את המקום הראוי לו, ברצון ובתקווה שהם יפעלו יחד בהרמוניה, כי זו מהותו של האושר, ולכל אחד מגיע להיות מאושר. איכשהו אבק החיים והמשברים והאירועים מטילים לפעמים פצצות על האדם, ובוחנים את האיזון התודעתי שלו, או את חוסר האיזון שלו, כאשר בין הרגש והשכל מתקיימים מאבקי שליטה, כשכל צד רוצה שלטון עצמאי ויחיד. כבר נאמר כאן שהרגש במיטבו מונחה על ידי המחשבה וההיגיון, אבל אם המחשבה מקובעת ומצמצמת, אז הרגש כמובן יזעק וימרוד, והמאבק יתבטא אצל אדם כהפרעה רגשית או מנטלית או כמחלה. כשאדם סוגר את הלב שלו כי פחד לב הכריע אותו, הוא מבקש לחיות על פי אילוצי עולם החומר, אולי מבקש לנתק את הנשמה מתיקוניה, הוא לא רוצה להרגיש אלוהות, הוא לא רוצה לחיבור, הוא לא רוצה אפשרויות, אלא מבקש קיום, הישרדות ושגרה שחוזרת על עצמה, כי הכל מקובע על הביטחון שלו. וזה דומה לאדם שסובל, שמצא את העולם, ואולי מחכה לרגע מותו, למרות שלעתים הוא עדיין צעיר ויש לו שנים ארוכות לחיות. פחד לב נמצא ומתקיים כנקודה עמוקה בליבה של הנשמה, והרבה מנסים לתלות את הפחד הזה באירוע כזה או אחר שהתרחש פעם, למרות שזה מצב היה רחב בהרבה, כי הפחד, כמו שאמרתי, מתחיל מהפער בין האירוע הראשוני שבו התחיל הפחד לבין ההווה, וההתחקות אחרי הסיבה לפחד יוצרת חידה. חוסר היכולת לפתור את החידה יוצר דין, שהוא הקמת המחסומים, החומות, הגבולות והצמצום הרגשי. נער צעיר לא יוצא מפתח הבית שלו, ולאחרונה וגם עם הקורונה אין לו אינטראקציה רגשית עם הסביבה שלו, הוא לא נחשף אליה ואולי חושש מהמפגש החברתי, הוא לא מרגיש שהוא מסוגל להתבטא מבלי שהוא מרגיש נבוך, ולכן הוא נמנע מהחיכוך עם החלק הזה בתוכו. הוא תלוי כל כולו במשפחה הקרובה שלו, אין לו חברים אמיתיים, ואין לו הרגשה שהוא רצוי ושייך, וככל שעובר הזמן הוא מצטמצם לאותה משחקי מחשב שאיתם הוא מרגיש בנוח, כי הם לא דורשים ממנו להתמודד עם התחלות חדשות ושינוי, וכך כבר בגיל צעיר הוא מתרחק מהעולם. הוא לא יוצא החוצה, הוא לא נחשף לשמש, לעננים ולשמיים, הוא מפחד לצאת, אבל הוא מסביר לעצמו שיש לו דברים אחרים שהוא רוצה לעשות. ולפעמים קיימים זמנים שבהם הוא מבין שהוא פוחד להרגיש את החשיפה הזו לבני אדם, את החשיפה לביטוי של רגשות ותחושות. הוא דווקא מעדיף להראות יכולת אינטלקטואלית ומיומנות טכנולוגית, למרות שהיא הרבה פעמים מביאה לו תסכול. אפשר לומר עליו שלמרות שהוא ילד, הוא לא ילד, כי הוא לא מטפס על עצים, הוא גם לא רוכב על אופניים. הוא חי בהימנעות והקמת מחסומים, שלכל הימנעות כזאת יש הסבר הגיוני ורציונלי כמובן. וכך החיים שלו הפכו להיות רשימות ארוכות של מה שהוא מוכן לעשות ומה הוא לא מוכן, ומתי אפשרי ומתי לא, וככל שעובר הזמן הוא מתחיל להאמין שאלו החיים האמיתיים. ככל שהוא גדל, הוא משליך את זה על מערכות יחסים. הוא מביא עוד ועוד מחסומים באותם נקודות שמבקשות התחייבויות רגשיות והתחייבויות לעצמו, אחריות רגשית ועוד כל מיני פרמטרים שבני אדם שחווים פחד לב בורחים מהם, כי הם מתרגמים אותם כמקור לסבל, לפגיעות ולאי ודאות. הפחד האחרון שדיברתי עליו הוא פחד נשמה, והוא הפחד העמוק ביותר, כי הוא נמצא בהוויה של הנשמה. הפחד לחוות. אני לא רוצה להאריך בזה כי זה כבר דובר בפרק השישי של הפודקאסט, ורק אומר שהפחד לחוות ממוטט מתחת לרגלי האדם ומתחת לנשמה שלו את כל המהות שבשבילה הוא הגיע לעולם הזה. ההכרה בצורך שלו להיות מאושר, בצורך שלו לחיות ולחוות, ולצבור למידה והתנסויות שמזינות ובוחנות התודעה שלו ומקדמת אותם לקראת איזון. כל אדם, או נכון יותר כל נשמה, יודעת את תיקוניה. אבל לא רבים מבינים שהעולם הרוחני מתייחס אל החיים כאל משימה ולא מתרגם את האירועים ושופט אותם על פי טוב ורע, או הצלחתי ולא הצלחתי, או נפגעתי ולא נפגעתי. הכל מחזורי וחוזר על עצמו, בין אם נרצה ובין אם לא. והדבר היחידי שאתה באמת יכול לשנות, זו ההתייחסות שלך לנושא, כי המטרה העיקרית היא להבין מה אתם מרגישים בתוך כל חוויה, וכשמפחדים לחוות, לא מתקיימת התכלית הבסיסית של הלמידה, ולכן בהרבה מקרים השיעור יחזור על עצמו שוב ושוב, וזה מעגל של סבל. פחד לחוות שומט את המהות הרוחנית, מצמצם את האדם לתחושות מוכרות, לחוות הישרדות שלא בכך קשורה לכסף, רכוש או משפחה, כי הנשמה מסרבת לחוות, ולכן היא מסרבת לשתף פעולה עם מהות קיומה. למעשה, נוצרת חסימה קבועה, שהרבה פעמים לא מאפשרת ההתקדמות ואדם מרגיש שהוא נע במעגלים מוכרים שרק מעצימים את חוויית המיצוי. אין אדם או נשמה בעולם הזה שלא חווים מעת לעת או לעתים רחוקות או באופן קבוע את הפחד הזה ואת הנפילה אל הייאוש וחוסר הרצון להמשיך ולממש. ולמרות שכולם מבינים בתוכם שלפחד יש דין ולמסכה יש מחיר, הם מעדיפים להתנהל כך, כי המפגש עם עומקו של הפחד מבעית בהרבה ודורש אומץ כדי לעמוד מול הפחד הזה. נדרשת למידה כיצד להשתמש בפחד כמנוף לביטוי שיוכיח לכם שאתם מבקשים להתפתח, שאתם מבקשים להיות מאושרים, ולכן אתם מוכנים לעשות את כל מה שצריך על מנת לחיות ללא מסיכה, למרות המכשולים והפחדים ולמרות שהסביבה שלכם מתנהגת אחרת. הנושא הזה של הפחד הוא מורכב, הוא בוחן את האומץ שקיים בליבו של האדם, והחיים מספקים אינסוף דוגמאות שרק מערערות את הידיעה הפנימית, ולכן, וכמו תמיד, ידיעה רוחנית ומודעות לנושא הם הכלים העיקריים לנושא הכל כך חשוב הזה, שנקרא היכרות עצמית. תודה רבה לכם על ההזנה. אתם מוזמנים בשמחה ליצור קשר ולשלוח שאלות לתחנת ירח ונושאים שמעסיקים אתכם. אתם יכולים ליצור קשר דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח בקישור moonstation.coil או בוואטסאפ או בפייסבוק של תחנת ירח. כמו תמיד, תודה אוהבת לבן שלי עידו על המוזיקה המקורית והנהדרת שלו. אני מאחל לכם ימים טובים ושמחים, ונתראה בפרק הבא.